את המושג גאולה. ודע כי בגלות הכל סתום. אז מעכשיו, כל פעם שנדבר על דבר, אתם צריכים להבין את ההפך. אם בגלות הכל סתום, משמע שבגאולה הכל פתוח. הכל אפשרי. הגלות סותמת, חוסמת בפני האדם ובפני המציאות כולה את את הגילוי האלוהי שהוא לבדו אור, שהוא לבדו אופטימיות, שהוא לבדו חיים. לכן במילה סתום מסתתרת המילה מוות. זאת אומרת שהמוות הוא בעצם הסגירה של כל המערכות והיא כן תכונה שלא מאפשרת את זרימת החיים ואין סדר ודעת בעולם. חוץ מזה שהכל סתום, יש לזה סיבה. הכל סתום בגלל שאין חדירה של אור, אין הזרמה של אור, ולכן אין סדר בעולמות. אתם זוכרים שבחלל הצמצום מי שמביא את הסדר זה האור של הקו של אדם קדמון שחודר בתוך חלל הצמצום, וככל שהוא חודר הוא עושה סדרים. זאת אומרת, יחד עם הכניסה שלו אל החלל הוא גורם לסדר.
שוב, בנקודת האמצע יש הכי הרבה סדר?
זאת אומרת שהסדר בעצם מתפשט כל עוד וזה יורד. וככל שאנחנו מתרחקים מהאין סוף המקיף, אז בעצם אנחנו יותר ויותר נעלמים. לא רואים ברור. אז ההפך הוא הנכון. ככל שאנחנו מתקרבים לנקודת האמצע, הדברים נעשים הרבה יותר מבולבלים, הרבה יותר חשוכים. וההתפשטות הזאת היא התפשטות מעגלית שממלא את כל החלל הצמצום הזה, שהוא כדורי, כן? הוא לא ספרה שטוחה. והחיבור היחידי בין עולם לעולם הוא דרך הקו. למה הדבר דומה? לכיתה של ילדים מופרעים, וכשהמורה נכנס כולם חוזרים למקומות. אז אותו דבר ככה, הקדוש ברוך הוא נכנס לעולם והכל מסתדר, ולכן הוא בעצם מסדר את כל המציאות העולמית תוך כדי כניסת הקו, קו האור. האור גורם לסדר. ואין סדר ואין דעת בעולם. כלומר, בלי הקו הזה, היסוד שאנחנו קוראים לו בקבלה דעת, אינו קיים. כי דעת וקבלה זה חיבור וקשר. ואין קשר בין העולמות, אם אין דעת. כלומר, הדעת היא בעצם הנשמה שמקשרת ומחברת בין כל איברי הגוף, כן? גם אצלנו זה אותו דבר. מי מחבר בין כל האיברים שיש בתוכנו? הדעת. ולכן, בגלל שהיא מחברת, היא גם נותנת סדר בעולם. וכשאין את הסדר הזה, אז העולם נמצא בחלל של תוהו ובוהו, כמו שהיה בעולם. לפני כניסתו של האור. לכן אומרים חז"ל, יש 2,000 שנה כאלה, גם במציאות שלנו, ו2,000 שנה שבאים לעשות סדר, זה בגלל שעכשיו מגיעה תורה. התורה בעצם עושה סדר בתוהו ובוהו. הכל נמצא בתוהו ובוהו, רק בחוסר דעת, בחוסר סדר, ו2,000 שנות תורה פותחות את השלב של החדרת הסדר. ברגע שהסדר כבר נמצא, אז אפשר לגשת ל2,000 שנה של ימות המשיח.
סליחה, החלל של יש בין העולם לעולם, בין עולם ועולם, זה יחידה.
יש חלל?
אז לא הבנתי, לא הבנתי החלל הזה, מה זה אומר?
אין חלל.
בינך לביני יש חלל?
כן.
מה יש בתוך החלל הזה?
קשר?
אלוהות. זה הקר. כלומר, בין עולם לעולם, בין מציאות למציאות, יש שם הוויה תמיד. נכון? אפילו במדע המודרני, כן, בין מולקולה למולקולה, יש גשרים, ולפני שבוע יצאה הודעה של מדען בארץ ישראל, במדינת ישראל, שמצא שיש בעצם ארבעה גשרים בין מולקולה למולקולה, והקצב שלהם זה 10, 5, 6, 5, י' כ' ו' כ'. זאת אומרת שכל מה שנמצא בינינו זה י' כ' ו' כ'. אין משהו אחר. בתרגום לעברית זה שם הוויה. כלומר להיות. כלומר מציאות. כלומר הכל הווה מאותה הוויה. וגם מה שאתה לא רואה בין הדמויות, בין החיבורים האלה, זה בעצם אותו חלל שהוא לא חלל ריק. זה הלובן שיש בלוח הזה. הלוח הזה הוא י' כ' ו' כ'. מה שאני כותב פה זה צמצומים. אם לא היה י' כ' ו' כ' מתחת ובין, לא היה שום דבר. אז ההוויה הזאת גם עושה סדר, גם גורמת לחיבורים, דעת, קשר. וזה בעצם כל המציאות של האורגניזציה. ולכן אמר פרעו, עכשיו תשימו לב לאנטיתזה של המציאות הזאת, הגלותית, לא ידעתי את י' כ' ו' כ'. זה הביטוי שהתורה מביאה, כן, בקשר, בהקשר לפרעו. פרעו, יש לו ביטוי. הביטוי הזה אומר הכל. לא ידעתי, כלומר, הוא קודם כל בלא, בלא של דעת, כלומר, אין לו חיבורים בין שום דבר. במילים אחרות, מצרים זה אוסף של נקודות, ולכן זה נקרא בית עבדים, כי עבד לא רואה שלמות, הוא רואה חלקיקים בלבד. לא ידעתי, ובגלל שלא ידעתי, את זה עם. הוא לא עם י' כ' ו' כ'. כלומר, הוא חי במציאות של אלוהים, ולא של שם י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, מציאות שהיא מנותקת מההוויה, היא מלובשת רק במציאות של אוסף פרטים טבעיים, כאילו תלושים ממה שהוא, ממקור יותר גבוה. אין, אנחנו מתייחסים לבריאה. כן, האריז"ל כותב על העולמות שקדמו לזה, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה עכשיו. אנחנו מתייחסים רק למה שנוצר, למה שנברא. אז בעולם שלנו, יש לנו בעצם 6,000 שנה שמתחלקים לשלושה חלקים. 2,000, 2,000, 2,000. 2,000 תוהו ובוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. המצב הגלותי, לא רק במצרים, במצב כללי, בנפש של האדם. האדם נמצא בגלות לפעמים, כשהוא נמצא בגלות הוא לא רואה שלמות. הוא רואה חלקיקים, לכן הוא בעצמו נמצא בבית עבדים וקוראים לו בעצם פרעו. כן, מה זה פרעו? החוסר גילוי האחדותי של הדבר, ולכן במילה פרעו יש את הסוד של הפרעות, קשב וריכוז. הפרעה זה פרעו, כלומר כל ההפרעות במציאות שלנו שורשם בפרעו. ולכן צריך בעצם לבנות את המהלך כדי לראות את הדברים בחוש. אותיות עורף, כלומר אחוריים ולא פנים. במילים אחרות שוב פעם, פרעו מייצג את הפן האחורי של המציאות, את הפן החשוך. ושוב פעם, זה לא בן אדם, זה לא מלך של מצרים, זה בתוכנו, חס ושלום. מצרים זה הגוף שלנו, הנשמה נמצאת במצרים. כלומר בגבולות. ואם היא לא מוצאת את היציאה, את הגילוי שנקרא השם, או משה, זה אותו דבר. אם היא לא מוצאת את משה, היא לא יוצאת. כלומר, אם היא כל הזמן בהפרעות, אז הנשמה לא יכולה להתבטא. לצערנו, רוב האנשים פועלים על 20% של בניין ו-80% של חורבן, כמו שהיה במצרים. זאת אומרת, רק 20% מהנפש האנושית יוצאת מגלות לחירות, 80% נשארים בכלא. זה לא תהליך שהיה עם אנשים, זה תהליך שהיה וחוזר ונמצא. בכל שנה אתה צריך להוציא 100% ולא להסתפק ב-80% שהולכים לאיבוד בחושך. זכרו, כן, זה היה מכת חושך. כלומר חוסר אור, חוסר דעת, חוסר דיבור, חוסר התבטאות, חוסר ביטוי. כל זה בעצם הגלות. וכל זה נקרא פרעה, הוא המלך של המיצר הזה. אז עלינו לתפוס את משה, ויחד איתו לצאת, להיגאל. אז משה הוא המייצג של השם. זה אותו דבר, רק שהשם זה ממעלה למטה, ומשה זה ממטה למעלה. זה אור ישר וזה אור חוזר. כלומר, משה הוא אלוהים בעולם הזה. ולכן נקרא חציו אלוהים, חציו אדם. חציו איש. אז פרעו הוא האנטיטזה של זה, לא ידעתי את י' כבאפקה. ולכן יוסף מדבר איתו בינתיים בשם אלוהים. כי יוסף הצדיק הוא בעצם הזרימה הזאת. יוסף מסמל גם הוא את הקו שנכנס לעולם. כלומר את האלוהות. והוא יודע להשתלב בינתיים למצב הפרעוני. אז הוא מדבר עם פרעו בשפה שהוא מבין. כלומר, בהתחלה צריך לדבר עם ילד קטן בשפה שהוא מבין. אתה לא יכול להכניס בו אורות גדולים, כי אתה שורף אותו. לכן לא צריך להאמיס על ילד. צריך לתת לו לגדול. זה יוסף. יוסף הוא חכם. הוא מדבר בשפה המתאימה לגיל. בנפש שלנו אסור לנו להחדיר סתם אלמנטים יותר מדי, אינפורמציה יותר מדי גדולה, כשהכלים עדיין לא מוכנים. אותו דבר בגאולתנו, אנחנו לא יכולים להכניס קודש אם אין לנו מדינה. גשמית, דרכים, כבישים, בניינים, אנשים, פרנסה. לכן זה בא בשלבים. כמו שילד אתה מחנך אותו קודם כל לאכול, ואתה מחליף לו חיתולים, ואחרי זה אתה מחנך אותו לתורה. אותו דבר, יש לנו מדינה קטנה, היא בחיתולים. צריך להתנהל איתה כמו תינוק שנולד.
אבל בפרעו הוא פתר לו את החלום.
יוסף.
יוסף פתר את החלום של פרעו, זה סימן שצריך חלום כדי להיות בקשר עם האומות
העולם. נכון, זאת אומרת שזה השלב הראשוני שפרעו בעצם מקשר את עצמו לעם ישראל. זאת אומרת, בהתחלה פרעו הוא פרעו. הקשר שלו היחידי לעם ישראל זה שהוא חולם. רק עם ישראל חולם. אתם מבינים מה זה אומר? כלומר, רק החלק שנקרא ישראל במציאות כלשהי, ב-100% של מציאות, רק החלק שנקרא חולם, אנחנו היינו כחולמים, רק הישראל הזה. ברגע שהרע במרכאות קשור לפחות פעם אחת לחלום, זה אומר שיש גשר, אפשר לקשור אותו לעם ישראל. ואז יש לו כבר אופציה של גאולה.
אז זה לא רק שהוא מדבר השפה של פרעו, זה גם שפרעו מדבר השפה שלנו.
נכון, פרעו מגלה תכונה אצל יוסף, אבל הוא עדיין לא יודע לזהות אותה. ולכן הוא לא משתמש בשם הוויה, וגם יוסף כשהוא עונה לו הוא לא משתמש בשם הוויה. אתה לא תמצא י' כ' ו' כ'. בסדר? הוא אומר לו לאלוהים פתרונים. הוא לא אומר לו ל-י' כ' ו' כ'. הוא לא רוצה לשרוף אותו. לפי שעדיין לא נודעה מלכותו התברך בעולם. למה כל זה? למה פרעו לא יודע להשתמש בשם י' כ' ו', כמה הוא לא יודע את השם הזה? הוא שמע אותו. אלא שהוא לא חי אותו. זה ההבדל בין אינפורמציה לבין חינוך אמיתי. אנחנו זורקים, כן, כל מיני דברים לאנשים ואנחנו חושבים שזה לימוד. בא לראות אותי, אתמול הייתי בחתונה, תלמיד אומר לי, ברוך השם, מצאתי חברותה ממש בקבלה. כן, אמרתי לו, נו, אומר לי, אני לא מבין כלום. אמרתי לו, אז למה אתה כל כך שמח? אז אומר לי, לא, כי זה חשוב, לא? אמרתי לו, כן, אז מה אתה מבין בזה? מה אתה עושה עם זה? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, למשל, מה זה שים שלום שזה מכניסה של יסוד? אני לא יודע מה זה אומר במציאות. אז אמרתי לו, אתה מבין מה ההבדל בין אינפורמציה לבין קבלה עכשיו? עכשיו רק אתה מתחיל ללמוד. זאת אומרת, זה לא לימוד. אז אומר לי, אז למה זה ככה? אמרתי לו, כי אתה לומד קבלה יבשה. כי אתה לומד קבלה של אינפורמציה, של תכונות, של אינסטלטור. אז אומר לי, אבל ככה כולם לומדים. אמרתי לו, לא נכון. אתה ספרדי? אז אומר לי, כן. אמרתי לו, אז למה אתה לא לומד את הקבלה של הבבא סאלי? עליו השלום. אז אומר לי, מה זה הקבלה של הבבא סאלי? אז תתפלא, אמרתי לו, זה הקבלה של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן. אז הוא אמר לי, וואלה, לא ידעתי. אז למה לא אומרים לנו? בטח לא יגידו לכם. יש גם בזה, כן? אתה, הכל סכמטי, הכל מתמטי. זה טוב לדעת את הבניין, את העמידה של כל הפרצופים, של כל העולמות, של כל הספירות, אבל מה זה אומר מבחינתך? לחיים שלך. וזה בעצם העניין של המלכות. כלומר, מלכות השם בעולם לא יכולה להיוודע, כי פרעו חוסם. יש פה הפרעות, קשב וריכוז, כדי שהמלכות האלוהית לא תתגלה בעולם. על זה נאמר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כלומר, מי בא למצרים? השם. השמות באים מצרימה. לא כתוב בני ישראל, זה השמות שלהם שבאים מצרימה. במילים אחרות זה הביטוי, הגילוי. הרי כשאני אומר שם לדבר, כשאני מכנה, מגדיר, אני תופס משהו. אז אם השם נמצא במצרים, אין לי תפיסה בשום דבר. אני לא יכול להגדיר שום דבר. האנטיתזה של אדם הראשון, שהיה נותן שמות, קורא שמות. אפשר לומר שבעצם כניסה למצרים זה חוסר נתינת שמות, חוסר יכולת להגדיר דברים, חוסר יכולת להיבטא בפה, את מה שאתה מרגיש. כן, אתמול בדרך לחתונה התקשרה אליי בחורה, ואני מחכה שהיא תשאל שאלה. ובמשך כל הדרך עד לחתונה, היא לא הצליחה לפתוח את הפה כדי לשאול את השאלה. ואני לא מתערב, אני נותן לה לדבר. והיא כאילו באיזה בוץ, רציתי, כן, כי אי אפשר, אז איך, ככה. מחלה. מחלה של יכולת, של חוסר יכולת, לגלות, לבטא בכלל מה אתה מרגיש. היא אפילו לא יודעת לשים מילים, כן? אחת ליד השנייה, כדי לעשות משפט אחד. וזה בדיוק מה שאנשים לא יכולים לעשות בחיים שלהם, גם אם הם לא מדברים. לא בכדי המילה אילם בעברית זה אלימות. כלומר, מי שאילם בפה, זה מתבטא במילים אחרות, במילים של ידיים, של אלימות. אילמות ואלימות זה הולך יחד. ולכן כל תרפיה מתחילה בפה. ביכולת שלך להגדיר את מה שכואב לך. אם אתה לא מצליח לשים מילים על מצב, יש לך בעיה. אם אתה לא מצליח להגדיר שיעור, יש לך בעיה. אם כדי לבטא רעיון לוקח לך שעתיים, זה תרפיה. כל המרבה לספר מתרפא. לכן במעמד הסנה, החל הסדר להתנוצץ בעולם לעיני משה. כלומר, כל המראה הזה של הסנה, זה בעצם מראה קטן של זה, של חלל הצמצום ושל האור שחודר לתוכו. הקדוש ברוך הוא מראה למשה סרט, של הסדר הנכון במציאות. מי עושה את הכל? מי מחולל את הכל? וזה לעיניים של משה. זאת אומרת שיש סדר במציאות, יש סדרן גדול במציאות, וצריך להכיר גם את הסדרן וגם את הסדר שהוא רוצה. הרצון שלו זה ספירת הכתר, וגילוי הרצון זה ספירת מלכות. אז אם אין גילוי רצון כזה, זה נקרא, כל המצב הזה מצרים. גם אם זה ביפן. וגם אם זה בארץ, ואתה נמצא פה ואין לך את האפשרות הזאת, אתה במצרים. ובתחילה, הכל היה בעיבור בסוד האותות והמופתים. מה זאת אומרת? שכל תהליך לפני שהוא מתגלה, יש לו עיבור, בפנים, שלא רואים. אז זה נקרא מופת, זה נקרא אות. כלומר, אתה רואה את הבטן של האמא מתנפחת, ואתה לא רואה, אתה לא מבין מה קורה שם. זה עולם אחר, זה עולם בתוך עולם, אותם עולם מחוסה. ככה זה יציאת מצרים. מתי באמת יצאנו ממצרים? מתי השתחררנו מהעבדות? לא בפסח, כבר בראש השנה של אותה שנה. הרי אתם יודעים, נכון? שהעבודה פסקה שישה חודשים לפני היציאה. כן או לא? זאת אומרת שמראש השנה כבר היינו חופשיים, חירותיים. הסתובבנו במצרים, כן, עם ידיים בכיסים ושחיקות. כן? שישה חודשים לא עבדנו, חיכינו לצאת. למה? כי זה בעצם מצב של עיבור. המצב של העיבור שם לוקח שישה חודשים, כמו משה עצמו. גם העיבור של משה שישה חודשים, זה לא סתם. כי העיבור של השם, של הדיבור, של הגילוי הוא שש מדרגות. ולכן אנחנו מחכים שש שעות בין בשר וחלב. זאת אומרת שיש שש מדרגות בין עולם לעולם, זה זעיר אנפין. כדי שההי העליונה תופיע בהי התחתונה,
יש...
צריך גיד. והגיד הזה הוא שש, ולכן זה הגדה. הגדה של פסח זה בינה שיורדת למלכות דרך הספרה שש. שהיא גומלת דלים. היא גומלת למלכות. וזה הבניין בכל מצב. זאת אומרת שיש שש מדרגות, שש שורות, שישה חלקים שמבדילים בין עולם לעולם. בין העולם הבא לבין העולם הזה, בין שתי שבתות יש שישה ימים. אז כל שבת היא בעצם עולם הבא ועולם הזה. שבת הקודמת היא עולם הבא, שבת הבאה היא עולם הזה. ואחרי זה משתנה, עולם הבא שהיה עולם הזה הופך להיות עולם הבא ביחס לשבת הבאה. אז אנחנו יותר ויותר מורידים את העולם הבא לעולם הזה.
סליחה, זה לא שבעה ימים?
לא, שישה ימים.
בין שבת לשבת יש שבעה ימים?
שישה ימים. בסדר?
כדי להגיע לשבת הבא, יש... אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שישה זה יום שישי, והשמיני זה שבת הבא.
כן, אבל זה נקרא שישה. השביעי הוא כבר מנגנון השבתי.
זה השאלה, זאת השאלה.
אז זהו. אז השביעי הוא כבר מנגנון שבתי. הוא החומר של השמונה. אבל הוא כבר בתוך הבניין. אני לא יכול להפוך את השש, כן, באותה תכונה שהשבע יש לו של השמונה. אני לא יכול לקפוץ שתי מדרגות. אין דילוגים בעולם שלנו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לדלג. אנחנו לא מדלגים. ואחרי כן, היו יציאת מצרים וקריאת ים סוף בסוד הלידה. אז גם בתוך התהליך שיציאת מצרים יש עיבור ולידה. אז איפה רואים ממש את הלידה? קריאת ים סוף. כמו שהאישה, כן, כשהיא יולדת, אז יש קריאת ים סוף. נפתח הרחם, המים נוזלים, הדם נוזל. וזה בעצם כל העניין של הלידה עצמה. ומכאן נולד הציווי האלוהי על ישראל לאכול מצות שבעה ימים, בין יציאת מצרים לבין קריאת ים סוף. כלומר, למה אנחנו אוכלים שבעה ימים, למרות שהמצווה היא לאכול יום אחד, אבל כתוב בתורה שבעה ימים תאכל מצות. מדאורייתא, כן, להלכה, אני יכול לאכול מצות רק בלילה הראשון, בפסח. אבל תשימו לב שכל שאר הימים זה כבר לא פסח. זה כבר חג המצות. אנשים מתבלבלים. אם שואלים אתכם כמה זמן נמשך חג הפסח, זה רק לילה אחד. זה קורבן פסח. כל השאר זה נקרא חג המצות. עכשיו, למה צריך לאכול שבעה ימים מצות? כדי לחבר בין היציאה עצמה, כן, המחשבתית, לבין הלידה הממשית של שבעה ימים של קריאת ים סוף אחר כך. אני מזכיר לכם שקריאת ים סוף הייתה שבעה ימים אחרי שיצאנו.
אז עשרה ימים האלה זה היה צירים? לפני הלידה של ים סוף?
אני מדבר על שבעה ימים. שבעה ימים. מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף, שבעה ימים.
יש שבעה ימים חג המצות.
כן.
עוד מדרגה של פסח. אז גם חג הפסח מסתתר במדרגה של שמונה.
בוודאי. פסח נקראת שבת. הידוע. וספרתם לכם ממחורת השבת. שבת לכו לאלמה נמצאת במדרגה של פסח. פסח נקרא שבת. כך אומרת הגמרא. ושבועות גם כן נקרא שבת. שהיה הכל בסוד הלידה, סוד 70 קולות. אז למה צריך לאכול מצות 7 ימים? שזה בעצם סוד הלידה, להכין, להכשיר את האדם ללידה הזאת של 70 קולות היוצאים מן היולדת. האישה שיולדת צועקת 70 קולות שונים, בזמן שהיא יולדת, בלי אפידורל. כן? זאת אומרת ש... האישה בטבעיותה, כדי ללדת, כדי להוציא תינוק, יש לה 70 קולות שיוצאים ממנה. זאת אומרת שהתינוק בעצם בנוי מכל הגוונים של המציאות. ובאלו הימים נשברה רגלה של האות ח' ונעשתה לה, מחמץ למצה. זאת אומרת שיש כוח בקדושה לשבור את המנגנון החטי בצד השמאלי שבו ולעשות אוויר, ואז חמץ, יש לנו בעצם שתי אותיות שוות בין חמץ לבין מצה, רק שמחמץ נעשה מצה על ידי פתיחת הצד השמאלי, במרכאות כפולות, אני וכל אחד מאיתנו חמץ. כשאני רוצה להפוך למצה, לגאולה, אני צריך לפתוח את הצד השמאלי שלי, שזה הגבורה. כלומר, הרצון לקבל שלי. אם אני פותח את הרצון לקבל שלי, ואני הופך להיות אדם נדיב, אדם של השפעה, של חסדים, ולא אדם סגור וחתום, אז אני הופך מחמץ למצה. וזה דבר גדול מאוד. אתה יכול לאכול מצות כל החיים שלך, אבל אתה תהיה כל הזמן חמץ. ואתה יכול לא לאכול אף פעם מצות ולהיות מצה. אם מצאת את הפתיחה, את הפתח הזה בצד שלך, ואתה הופך להיות בעצם למצב של חסדים, כמו שכל החודש הזה הוא חסדים. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש בפרשת פנחס, בחוט הזעירה, הנה, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו בדיבור של הזוהר, בחוט הזעירה מכולה תבר חטא חמץ והתאבד מצה. כלומר, ההבדל בין חמץ למצה זה כלום, זה חוט הזעירה. זה חוט קטן מאוד. זה פשוט תכונת נפש שאתה צריך לשנות. מסגירות, מרב בריח לרב דקדושה.
גם מבחינת הזמן גם, זה 20 דקות.
כן. 18. כן, חיים מינוטין. זה אפילו לא דקות. כן, זאת אומרת שזה המקסימום. אף אחד לא, לא מחכה 20 דקות ואפילו לא 18. כן? המצא יוצאת, אתה לא הספקת לומר... כן? איך קוראים לה הוא שאומרים אותו?
ג'ק רובינסון.
כן, ג'ק רובינסון, זה כבר הופיע. כן? אז יש לך כבר מצא. ולכן אומר הזוהר הקדוש, ההבדל בין ה... חמץ לבין המצה הוא הבדל מהותי, יסודי במציאות, והוא פועל על הצד השמאלי של הנפש, על הרצון לקבל שלנו, על האגו, איך שתרצו לקרוא לזה. מי שלא יודע לפעול על הדבר הזה, חז ושלום הוא סוגר את עצמו, וכל הזמן הוא במצב של החמצות. תרתי משמע. כן, דירת האג'. החמצה להחמיץ, זהו, נגמר, פס עובר. ואחר כך הייתה לידת המוחין. ברגע שאתה הופך מחמץ למצה, אז אתה יכול לקבל מוחין. מוחין דגדות. ומתפתחה ב-50 יום שבין פסח לעצרת 50 שערים של הבינה. כך אומר הזוהר הקדוש. והמוחין האלה יורדים לאט לאט בין פסח לעצרת. למרות שהמוחין האלה נראו בלילה הראשון במלוא זוהרם, הם נעלמו. וצריך פשוט לחזור ולקבל אותם כדי שהמוחין האלה יתיישבו בנפש. זה לא יכול להתיישב בנפש אם אתה לא פועל לתיקון הצד השמאלי שלך במשך שבעה שבועות. ולכן זה הזמן הראוי לקרוא פרקי אבות. אנחנו לומדים בשלב הזה פרקי אבות, שזה בעצם כל המוסר האנושי של האדם, איך לחיות בצורה מאוזנת, כדי שהמוחים שיורדים מפסח עד שבועות, כל שבוע יורד גוש של מוחים, זה זרימה, שזה לא רק ירד ויעלם, אלא ירד ויישאר בתוך הנפש שלנו, לקנות את זה, לרכוש את זה, כדי להיות אדם אחר בשבועות כבר. זה לא אותו אחד שקיבל תורה שנה שעברה, אתה אחר, אתה חדש. כך אומר הזוהר הקדוש. ולכן, איך הביטוי אצל חז"ל, ביטוי כמעט מצחיק, שמי שלא מבין אותו, הוא תופס אותו רק בפשט. חמץ בפסח במשהו. מה זה חמץ בפסח במשהו? זה המשהו. זה משהו קטן, זה כלום. אתה רק פותח קצת. תפתח קצת את החסד, את ההשפעה שלך. תשנה משהו אצלך, תשבור את החלק השמאלי שבך. הכל כך גבורה הזאת. ואתה תראה איך כל החיים שלך משתנים. ובזוהר חלק א', תח הזה, יעקב, כל עובדוי הבו לשמע קדישה, בקודשה בריחו. יעקב, כל מה שהוא עשה בחיים שלו, זה רק בשביל גילוי שם השם. כלומר, המילה יעקב היא יוד שמורידים לעקב. זאת אומרת, היוד העליונה שיורדת, יורדת, 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 עד שהיא מגיעה לעקב של המציאות. היא כבטה דמשיכה. ובגין כך, ולכן, קודשה בריך הוא הווימה, הקדוש ברוך הוא היה תמיד איתו. למה? כי הוא פועל בשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד עם מי שפועל, כי הוא מזרים אותו. תדיר, דלה עדי מיני שכינתה, זאת אומרת שהשכינה אף פעם לא עזבה את יעקב. יעקב היה כל הזמן עם השכינה. כמובן, בשלבים שהוא היה בצער, אז השכינה לא הופיעה בפירוש. אבל זה לא שהוא הפסיק בגלל שהוא רצה להפסיק. הוא היה עצוב בגלל יוסף. כשאין יוסף אמרתי לכם, אין חדירה של אור. אז אין נבואה. העולם חוזר לתוהו ובוהו. אז היה שלב אצל החיים של יעקב, בחיים של יעקב, שיוסף לא היה. האחד, קודשה בריך הוא איננו, ככה קוראים ליוסף, האחד. אז גם יעקב לא מקבל. אבל כל החיים של יעקב הוא פעל כדי שתהיה שכינה. ולכן הוא בעצם מגלה השכינה. דהה בשעתה דקרא ליצחק לאסב ברי. אומר הזוהר, בשעה שאסב כן, נקרא לבוא ליצחק, יעקב לא הווה תמן, יעקב לא היה שם. כלומר, קרה משהו שאנחנו הקוראים בתורה יודעים שיעקב לא ידע. למה? כי פשוט הנרטיב של התורה מספר לנו סיפור שיעקב לא נוכח בו. יש סיפור שבו אסב קורא, כן? יצחק קורא לאסב. ושכינתה הודעת לה לרבקה. אז מי גילה לרבקה את מה שקורה? הרי רבקה קוראת ליעקב, אומרת לו, אתה מפספס משהו, אתה מחמיץ הזדמנות, זהירות. דרך אגב, מחמיצים רק כשיש זמן. זהירות. הזמן הוא ההחמצה. כלומר, אם אתה לא מנצל את הזמן, אתה מחמיץ את המצב. ולכן בין פסח מצה לבין פסח חמץ חז ושלום זה רק עניין של זמן. אחרי הזמן שקבענו, זה אותה מצה הופכת להיות חמץ. ולכן, שכינתה הודעת לה לרבקה. בגלל שיעקב כל החיים שלו פעל לגילוי השכינה, אז השכינה מגלה לו מה קורה, גם אם הוא לא נמצא שם. כלומר, הוא מתקשר. יעקב מקבל מסר שעכשיו, ברגע הזה, יצחק אבא שלו קרא לאח. עכשיו, איך קוראים לשכינה? רבקה. לא חשוב. אז פה בסיפור זה אמא שלו. אבל אתם צריכים להבין שזה לא סתם אמא שקוראת לבן שלה. פשוט יעקב לומד תורה ופתאום הוא מקבל מסר. יעקב, יעקב, ברגע הזה אבא שלך קרא לאסף, תיזהר. זה לא שאמא באה להגיד לבן שלה. ורבקה הודעת ליעקב, וזה הסיפור, כאילו האמא באה להודיע לבן. כי רבקה זאת בעצם הבקרה. ואל הבקר רץ אברהם. רבקה זה השכינה. ולכן היא מודיעה ליעקב, לבן שלה. רצית לשאול משהו?
כן, כי היא, רבקה, אם אנחנו אומרים שהיא בקרה והכל, אז למעשה, אין פה הפסק של בזה שיוסף לא היה.
יש הפסק. אבל זה לא
התקופה, או לא הזמן הזה. הוא מתגלה דרך מישהו אחר.
אוקיי, אבל זה לא הזמן הזה, זאת לא התקופה הזאת בכלל. אנחנו מדברים על תקופה שקדמה לכל זה, זה עדיין לא זה. בסדר? פה אנחנו בשלבים שזה עדיין לא המצב. אין עדיין ליעקב את הילדים. אין עדיין ליעקב את כל הבניין. יוסף עדיין לא קיים במציאות הזאת. רק שיש זמנים בחיים שלנו, שלפעמים אנחנו מאבדים קצת את היוסף, חז ושלום. וברגע שיוסף איננו, אז השכינה לא מתגלה כראוי. כמובן שהקדוש ברוך הוא תמיד מכניס דרך דברים אחרים. כי תמיד הקשר הזה יהיה. רק צריך לפקוח יותר את העיניים. על כל פנים, רבי יוסף אמר, המשך הזוהר, תח הזה, אי חז ושלום באהוזים נא יתברך עשיו, אומר רבי יוסף, אם חז ושלום באותו רגע הייתה הולכת הברכה לעשיו, בגלל שיעקב לא היה מודע לזה, לא ישלוט יעקב לעלמין. חז ושלום לא היה שלטון לעם ישראל בחיים בעולם הזה. אלא מעים קודשה בריחוה, ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה הוא משגיח על עם ישראל שהדבר הזה לא יקרה. ורבקה אוהבת את יעקב כתיב, ולכן כתוב בהווה, לא בעבר, שרבקה אהבה. כי אם זה היה בעבר, זה אומר שזה היה סיפור של אמא שאוהבת את הבן שלה, ואז היא אהבה אותו. לא. ורבקה אוהבת את יעקב, זה אומר שהשכינה אוהבת את ישראל כל רגע. עכשיו. והאיתמה, ובגין כך, שדרת בגיני דיעקב, ולכן ברגע שהיא אוהבת אותו תדיר, כל הזמן, אהבה שאינה תלויה בדבר, השכינה היא תמיד עם עם ישראל, אז תמיד היא מודיעה לנו, שנאמר, הוא בריתו להודיעם. אנחנו מצווים בפסח, והיגדת לבנך, נכון? הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו? כן. אז הוא מקיים את המצווה הזאת? כן. מגיד דבריו ליעקב. הנה, והגעת לבינך. אתם מבינים? כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עושה את המגיד. מה שאתם אומרים מגיד, נכון? יש מגיד בהגדה? כן או לא? קדש, שורחץ, קרפס, יחץ, מגיד. נכון? מגיד. מי עושה את המגיד? הקדוש ברוך הוא מגיד דבריו ליעקב. חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה חן לכל גוי. כלומר, דרך מי עובר הה הראשונה להה האחרונה? עם ישראל. אז הנה, השכינה אומרת, מגידה, משדרת ליעקב, בגיני דיעקב. מה היא אומרת לו? הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, ואתה בני שמע בקולי. זאת אומרת, שמעתי את כל מה שמתחולל. אני מודיע לך שעכשיו, עכשיו, עכשיו, כשאתה לומד תורה בשקט, יש מחבלים שמארגנים פיגוע. זה מה שזה אומר. בהוא זימנה ערב פסח הווה. ומתי זה היה כל הסיפור הזה? בליל הסדר. לא היה עדיין פסח, לא היו בני ישראל שיצאו ממצרים, אבל זה היה בליל הסדר, כל הסיפור הזה.
בזמן.
כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא עושה את המגיד? בליל הסדר. אני אתרגם לכם את זה במילים פשוטות. אם אנחנו פתוחים בליל הסדר, אנחנו אמורים לשמוע נבואה. מה הקדוש ברוך הוא מעביר דרכנו באותו לילה? הוא אומר לנו, באותו לילה, תראה, קורה משהו בעולם. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב בלילה הזה, זה לא סיפור חד פעמי. זה סיפור שחוזר על עצמו. וכיוון שאנחנו נביאים בתוכן, אנחנו אמורים לשמוע את זה. אם אתה לא שומע, יש בעיה.
בעיה במקלט.
אנחנו צריכים לשמוע את התורה. הרי מתי שחררנו את התורה ממצרים? בפסח, נכון? אז למה לחכות 50 יום כדי לשמוע אותה? אתם מבינים? הרי המוחין דגדלות, מה שאנחנו אומרים מוחין דגדלות, שאנחנו מקבלים בלילה הראשון, זה התורה. רק שאתה לא מסוגל לשמוע אותה פה, אז נותנים לך 50 יום של הכנה כדי לשמוע אותה אחר כך בחג השבועות. אבל מתי זה חג השבועות? בפסח. הרי אין שבועות בלי פסח. אין לו תאריך. זה רק 50 מדרגות למעלה מפסח. זהו. אז אם אתה בשער 50 כבר בפסח, אתה לא צריך לחכות 50 יום. כי וניגש חורש בקוצר, אתה יכול לעשות הכל בפתח כבר, בגרעין. אתה לא צריך לחכות להתפתחות הזמן. ובזוהר חלק א' באשמתות, ובחודש הראשון באי הוא 4/10. מה זה? אומר הזוהר הקדוש, ובחודש הראשון, אוקיי, מי החודש הראשון? ניסן. דאי הוא עכשיו אומר הזוהר, זה 4/10. כלומר, החודש הראשון הוא 4/10. במילים אחרות, הזוהר, אני לא יודע איך הוא עושה מתמטיקה, הוא אומר שהאחד זה שווה ל-4/10. מבחינתי, אחד פה שווה שתי חמישיות, כן? אותו דבר. זאת אומרת שהוא אומר לי שבעצם 5/5 שווה ל-2/5, נכון? איך? אבדינן פסח בגין דה יהבה דחיר לן לעלם ההוא פסח דעבד קודשה בריחו לישראל. זאת אומרת שאנחנו בעצם פועלים בפסח בגלל שיש זיכרון לעולם מאותו פסח שהקדוש ברוך הוא קבע ועשה לעם ישראל. ומה הוא עשה? כתיל ההוא תלה. הוא הרג את התלה. כלומר, הזוהר אומר לנו שהקדוש ברוך הוא בחודש ניסן הורג כל שנה מחדש את התלה. מי הוא התלה? החלק השמאלי של החטא. זה אותו אחד. תמיד. תלה בגמטריה, דם. זאת אומרת שהמדרגה האנושית של האדם, שהיא האגו שלו, שכל הגאווה שלו, כל הרצון לקבל לעצמו ולא לתת, לא להשפיע כלום, זה נקרא תלה. ולכן חז ושלום, מי ששומר את התלה ולא קושר אותו ואחרי זה מקריב אותו, אז יש לו בעיה. הוא נכנס לפסח, ומה יש לו ביד? שרץ. זה נקרא תובל ושרץ בידו. אתה הולך למקווה ואתה עם אכבר ביד ואתה נכנס למים עם האכבר. זה טבילה. אתה לא יכול להיכנס לפסח עם התלה. את פסח אפשר להשיג במדרגה האמיתית שלו אם אתה שוחט את התלה. והפיק שכינתה בישראל מעט רמס אבא. ורק בצורה כזאת אתה יוצא ומוציא יחד עם ישראל את השכינה ממקום תמה. כלומר, אנחנו זקוקים לסוויץ', אנחנו זקוקים לשינוי. יציאת מצרים זה לא סיפור שקרה וזהו, אז בסדר, אז אנחנו חוגגים. אם זה כדי לזכור מה שהיה, תשים פינס, וזהו, עם מנורות, פסח, כן? עם איזה מוזיקה יפה בבית. זה לא זה. והתחבר ארבעה בעשור כנסת ישראל. הנה הסוד של הזוהר. אומר, מה קרה שמה? זה לא שזה ארבע על עשר, הארבע התחבר לעשר. מה זה אומר? כלומר, כנסת ישראל, איך קוראים לכנסת ישראל? ארבע. למה היא נקראת ארבע?
מלכות.
היא מלכות, נכון? ומלכות נקראת בחינה ד', בחינה רביעית. אז למה התחברה הבחינה הזאת? לעשר. הנה, כנסת ישראל התחבר בעשור דאי הוא צדיק. ומי זה עשר? צדיק. כלומר, כנסת ישראל התחברה לקודש הבריך ולשלם. ולכן זה נקרא 14 לחודש. מתי אתה עושה את העניין של התלה? בארבע שמסוגל למצוא את העשר שלו. כלומר, בכנסת ישראל שמצאה את בעלה.
זה יד חזקה.
כן, זה יד. נכון? זה לא רק יד חזקה. זה יד גדולה, יד חזקה ויד רמה. זה שלוש פעמים יד. שלוש פעמים 14, כמה זה? 42, שם ממבן. בסדר? זאת אומרת, רק שם ממבן, אתם זוכרים, רק בשם ממבן אנחנו יכולים לעלות ממדרגה למדרגה? אז הנה, צריך שלוש פעמים יד. וכדן פסח לשם, ואז אפשר לומר שזה פסח לשם. ובגין כך, אתם איתי או שאני לבד? ובגין כך, מן דאי הוא טהור, מי שנמצא בטהרה, והסתלק מיניה ההוא אורלה, וסילק מעצמו את האורלה, את הרעל, את פרעה.
אז מה זה פריעה?
מה?
פריעה.
זה להגלות את הקדושה של עם ישראל, את עטרת היסוד. אז מי שלא עושה את זה חז ושלום, יש לו בעיה? אז לכן אומר הזוהר, מן דאי הוא טהור והסתלק מיני ההוא אורלה. רק מי שהוא טהור והסתלקה ממנו האורלה, והתחזה רשימה קדישה, וברגע שהוא מוריד את האורלה, מתגלה מה?
קדושה.
הרשימה הוא של הקדושה. הרושם של הקדושה, כלומר, כנסת ישראל, זה נקרא עטרת היסוד. שזה היוד של הצדיק, זה העשר, נכון? מתי מתגלה היוד בברית מילה? כשעושים את הפריאה. אז בעצם מה עשינו? אז זה נקרא קדישה דה צדיק, דה יוד בה, זה היוד שבו. ולא קריב פסח לשם, כנסת ישראל, לצדיק, דהו חזה לקרבה למקדשה, ולא ערל ותמה. רק בן אדם כזה יכול לעשות קורבן פסח. ולכן כתוב, וכל ערל לא יאכל בו. זה לא ציווי שבגלל שהוא ערל הוא לא יכול לאכול. זה נכון, זה בפשט, אבל בסוד מה זה אומר? שאם אתה נכנס לפסח ואתה עם אורלה, חבל על הזמן. דאי לקריב, כי אם אתה לא עושה את הדבר הזה, ואתה לא מקריב את עצמך, לא משנה את עצמך, אית בקרת, אתה חייב קרת חז ושלום. ומה זה קרת? מאיפה מורידים אותו? מעם ישראל. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. זה החטא הכי מפחיד, שחז ושלום מנתקים מישהו מהאומה. אין יותר חמור מזה, זה כמו לקטוף עלה מהעץ, כי העלה עכשיו מת. מי שמתנתק מכנסת ישראל הוא מת.
מה, זה כבר לא סיגולה?
מה? נכון, הוא יורצה מהסגולה כאילו.
זה קשה.
נכון? אין דבר יותר קשה מזה. בבית שני, אנחנו לא מבינים מה זה בכלל היום, שמשמו. בבית שני, אם היית אומר למישהו שהוא חייב קראת, זה היה סוף העולם מבחינתו. אנחנו לא מבינים מה זה להתנתק מעם ישראל, חס וחלילה. אין יותר חמור מזה. זאת הרשעות הכי גדולה.
אז עכשיו הסגולה תלויה במעשים שלנו?
לא. לא.
זה מה שהחבוד?
לא. אמרתי שזה מה שהיה שם, ביציאת מצרים. מי שלא עשה את זה, אני חוזר לשיעורים שאמרתי.
אז 80%?
ביציאת מצרים, וביציאת מצרים בלבד, הייתה לנו אפשרות להיות שותפים לתהליך או לא. אתם זוכרים את השיעורים או לא?
ו-80% לא היו
שותפים? אחר כך כבר לא. אז הוא מספר לנו איך זה הגיע. ולכן 80% לא יצאו. מה הייתה אמה? למה? דה כל אורייתא לא יתבקרת אלא על מצוות לא תעשה. כי כל התורה, איפה נמצא חייב קרת? רק במצוות שקשורות ללא תעשה. לא תגנוב, לא תרצח, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, לא תענה ברעך עת שקר. כן? הכל מה שלא, לא, לא, רק בזה אפשרי. לא חייב שיהיה קרת. מה היא טעמה? בפסח ומילה דעינון מצוות עשה, קרת. אז עכשיו אני לא מבין. אם אתה אומר לי שקרת זה רק במצוות לא תעשה, אז למה במילה ופסח זה מצוות עשה? לעשות ברית מילה ולעשות הפסח זה מצוות עשה. אז למה מי שלא עושה את זה יש לו קרת? זה סותר. הרי קרת זה רק על מצוות לא תעשה.
יוצא מן הכלל.
פסח ומילה זה מצוות עשה. אלא בגין דדרגה כגרים. בגלל הרוסים. כן?
מה?
לא, סתם. אלא בגין, בגלל, כן, אותה דרגה. בגלל אותה מדרגה. דאי כנסת ישראל, דאי היא פסח. ויקרא מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה, באיה להתחברה בעשה, להתקללה במידת לילה ביום. זאת אומרת שכנסת ישראל נקראת בגדול לא תעשה. וכשהיא מתחברת ליום העשירי, לקודש הבריך ולצדיק, אז זה כאילו מחברים את הלילה עם היום, והכל הופך למצווה אחת אחת גדולה. זאת אומרת, במרכאות, אם אתה מתנתק את כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא, אתה בעצם ניתקת את הלא תעשה לעשה הזה, ולכן אין לך פסח בכלל. ומן יהודה צדיק דאי הוא מילה. אז מי זה הצדיק עכשיו? זה המילה. כלומר, אתה חייב לחבר את כנסת ישראל למילה, ואתה חייב לחבר את כנסת ישראל לפסח. והתקליל במצוות לא תעשה מידת יום בלילה, ואז אתה מחבר לילה ויום. ואי לא התגזר ברנש, לא התחזה לקורבן לא. אז בשלום. ואם האדם לא עושה את זה,
לא
כן? סליחה, אם הוא לא מהול, כן? אם הוא לא מקיים את הדבר הזה, אז הוא לא יכול בעצם להתקרב בכלל. הוא לא יכול לגלות שום דבר. הוא לא יכול, כי אין לו פתח. הפתיחה זה מילה, והפתיחה זה קורבן פסח. כלומר, קורבן פסח ומילה, הרבבנו את הדם של שניהם? נכון? עם שני הדמים, הפכנו להיות חיים. ואומר לך, בדמייך חיי. בדמייך חיי. את יכולה לחיות רק אם יש לך שני דמים. כלומר, אם פתחת בחיים שלך שני ערוצים. זה נקרא חיים. ערוץ של פסח, שאתה מוכן לצאת ממצרים, כלומר שאתה אופטימי, שאתה לא אומר שזה סגור, שזה דפוק, שהכל עבוד. ודבר שני, אם יש לך מילה, שזה אותו דבר מבחינת הגוף. כלומר, אם פתחת לתינוק שלך, ערוץ תקשורת. רק זה מה שיכול להציל אותך בחיים.
שניהם, מצטברים.
אני אתרגם את זה למילים הכי פשוטות, לבן אדם שאף פעם לא למד שום דבר, רק אם אתה פתוח לשינויים, בחיים שלך, ואתה אופטימי, אתה יכול להינצל מכל מצב.
זה
ההיא של... זה החטא שהופכת להיא. תמיד אותו דבר. עכשיו, איפה הייתה ההיא הזאת? במשקוף, בשתי המזוזות. זה מה שציירנו עם הדם. נכון? לקחנו דם של מילה ודם של פסח, ומה עשינו?
פתחנו.
כן? לקחנו דם של מילה ודם של פסח, וציירנו על המשקוף, על שתי המזוזות, ככה. ועל המשקוף. זה מה שציירנו. עם הדם.
למה הפסח והטלה בעצם מבטא את הלא תעשה?
אז למה הפסח מבטא את הלא תעשה? בגלל שבפסח יש לנו גם כן פסח, ויש לנו גם לא ייראה לך שאור ולא ייראה לך חמץ. זאת אומרת שהפסח הוא משלב גם את החיובי וגם את השלילי. במילים אחרות, אם אתה לא מחבר את הלא תעשה הזה, אתה לא ייראה לך חמץ, אתה לא יכול להיכנס לגילוי. במילים עוד יותר פשוטות, אם אתה לא עושה ביור חמץ וביטול חמץ ובדיקת חמץ לפני פסח, אתה לא יכול להיכנס לפסח.
אותו דבר גם עם ברית.
נכון.
לא תעשה
לך. נכון. הרי בברית, מה קודם למה? ההסרה של העורלה או הפריאה?
ההסרה.
אם אתה לא מוריד, כן? זה כאילו לא יישאר בך. לא יראה בך.
בשבת.
בשבת מה?
שבת יש את השמור.
וגם את הזכור. נכון. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אותו דבר. זאת אומרת שיש בעניין כאן שאתה צריך להבין שבלי הלא אתה לא יכול להגיד לה כן. הרי זה קשור להתחלת השיעור שלנו. בלי הלילה אתה לא יכול לחבר את היום. ולמה בגאולה כתוב לילה כיום יאיר? כי אתה עכשיו מבין שהגאולה באה עם חלקים של לילה. אין מה לעשות. כן, כשחז ושלום לא עליכם ולא עלינו, כן, הלכתי לנחם את הרב שלי, כן, מורי ורבי, כשהנכד שלו נרצח בישיבת מרכז הרב, כן, אחד מהשמונה ילדים, הנכד של מורי ורבי, אז הוא אמר לי, זה תהליך הגאולה. איך אפשר לדבר? איזה עוצמה. אומר לי, זה תהליך הגאולה. לילה ויום, כן, חושך ואור משמשים בערבוביה. בגין כך, קיימה מצוות לא תעשה עלה. ולכן יש מצוות לא תעשה גם כן, מקיימים על זה. ודי נטלה בקרת, והדין שלה זה בקרת. דלה יעול נפש למקדשה. כי חז ושלום אדם שלא נקי מהדבר הזה, הוא לא יכול להיכנס לעניין של קודש, למקדש. וכן בפסח, אותו דבר, בפסח, באי הכנסת ישראל להתחברה בבעלה. כן, כנסת ישראל רוצה להתחבר לקודשה בריחו, ארבע רוצה להתחבר עם עשר, ואילה עביד ברנש ולקריב פסח לשם, ואם האדם הפרטי לא משתתף בתהליך הזה ולא עושה קורבן פסח ב-14 לחודש, בין הארבעים, שזה הזיווג, קיים מעלה ודי נטלה. ואז חז ושלום הוא גם כן נידון בקרת. ולכן הוא לא יכול לאכול. אתם יודעים שאפילו אם הוא לא נמנע, בין החברים הוא לא יכול לאכול איתם בקורבן. קורבן פסח, אם אתם לא רשמתם את השם שלכם, אתם לא יכולים לאכול. אתה לא יכול לבוא קורבן פסח ולהגיד לאנשים, סליחה, יש מקום פה? לא, לא. אתה לא נרשמת. מה זה הדבר הזה? יפה. כל דכווין יתה ויפסח. ויכול ויפסח גם. אז איך? אלא אם נמנית. זאת אומרת, אם אתה ביטאת את הרעיון שלך להיות חלק מעם ישראל, מהחבורה הזאת.
ההתכללות.
תראו איזה עוצמה. אם אתה לא אומר בפירוש שאני חלק מהעם הזה, כן, יש בעיה.
זה העשר של המניין.
וזה העשר.
של המניין.
של המניין. של כל הבניין של הקדושה. עשר זה קדושה.
זה גם כל הרי לא יאכל בו, של
נכון.
אם הוא לא מוכיח את זה,
נכון.
שחיוד.
בדיוק. אם הוא לא פותח, אם הוא לא צייר, הוא לא יוצא. אם הוא לא עשה פתח בגוף שלו, הוא לא יוצא ממצרים.
זה מסתדר גם רע עם ה...
איך?
כשמשה רבנו ראה יהודי, מצרי מכה יהודי.
הוא לא ראה יהודי.
עברי.
עברית. מה זה אומר? שהעבד, אין לו, הוא לבד. אין לו גם מישהו שיהיה איתו. והתרופה היא הקורבן פסח.
זה מצרים. כל אחד לבד.
בדיוק.
זה גלות.
ואז משה, כשהוא פעם, הוא, מה זה משה? זה החיבור. כמו שאמרת לנו בהתחלה,
זה מנטליות.
קורבן פסח ביחד.
זה מנטליות, זה קשה. אני אומר דברים מאוד מאוד קשים. אבל חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אני לא שופט חס ושלום, אבל זה מציאות. בשואה. יכול להיות רכבת עם 10,000-20,000 יהודים ושלושה גרמנים. למה הם לא עושים כלום? כמה כדורים יש לך כבר ברובה? למה? כי כל אחד בעצם לבד. אתה לא רואה את הכוח. אתה לא רואה את העוצמה. כשאתה בנפש שלך לבד, גם אם יש מיליון, אתה לבד.
לא היה שמירה ברכבות בכלל.
כלום.
כלום.
זה מפחיד.
זה ממש.
אני יודע שאני אומר דברים קשים.
בעצם מה שאתה אומר כרגע, שאותו רגע, שהשואה, העוצמה של השואה הייתה בגלל ששם אותם יהודים לא ראו את העוצמה.
לא ראו את הבחינה של העם, לא ראו את הבחינה של הלאומיות, לכן בעצם לא חזרו לארץ.
הקשרים המולקולריים
ביניהם. הרב קוק כתב מכתבים לכל הרבנים של חוץ לארץ לעלות לארץ ישראל. צחקו עליו. כותב, יש מכתבים, אפשר לקרוא אותם. יש ספר שנקרא אם הבנים שמחה. חייב לי, כן, של הרב טייכטל. תראו מה הוא אומר שם. הוא מכנה את עצמו מרגל. הוא אומר שהוא היה חלק מהמרגלים. כי כל היום שלו היה רק פנוי למה? להכין את השיעור גמרה שלו למחר. ככה הוא כותב. נהיה דתי. הוא לא הבין מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה מדינת ישראל, מה זה כל הדברים האלה. הוא אומר, רק עכשיו התחלתי ללמוד, ואני כל היום בוכה, ואני מקווה שיום אחד הקדוש ברוך הוא יסלח לי. כי בגללי הרבה הרבה מתו, כל התלמידים. חס ושלום, כך הוא אומר על עצמו.
וואי.
אבל הרב, הרשע, הוא בתוך ארבע ילדים
נכון, בסדר. נכון.
אז
זה לא אותו רשע המקורי, זה לא אותו רשע המקורי. זה אם הוא היה שם, לא היה נגאל, אבל הוא לא שם, הוא פה. שימו לב, זה הכל מדויק, אין כלום, אי אפשר לצאת, הכל תפור. חכמים, זה לא קוראים להם חכמים סתם.
אפשר עוד שאלה?
תמיד אפשר.
לגבי יציאת מצרים, אבל יצאו שם חלקים שהם לא ישראל. כאילו, ללא פריאה וללא אורלה וללא זה.
מה השאלה? השתתפו. זאת אומרת שקיבלו עליהם באותו רגע.
איך יכול להיות שהם יצאו ממצרים בלי ה...
אני עונה לך. קיבלו עליהם באותו רגע עול מלכות שמיים. זאת אומרת שהם לא עוברים גיור כמו שעוברים היום.
הם נמנו.
כן? אם היו צריכים לעבור גיור כמו היום, אף אחד לא היה יוצא.
הם לא יכולים לאכול בפסח.
לא אוכלים בפסח. יצאו ממצרים. זהו. ולה הפיקת יתה, מתחות ידה דפרו, ואז חז ושלום, מי אפשר להוציא אותם, אנשים כאלה תקועים, מי אפשר להוציא אותם מהיד של פרו, מתחת ידו של פרו, חז ושלום. כי הם בהפרעה כל רגע. אדם שנמצא בהפרעה, הוא לא יכול להתרכז בשני דברים באותו זמן, נכון? זה בדיוק העניין, במה אתה מרוכז? רק בדבר אחד.
בפרט.
זה המצב. עכשיו, מה המצב המבטא ממש את הדבר הזה? חושך. כי בחושך אתה לא רואה אף אחד, אתה מרגיש רק את
עצמך.
אין אפילו מטר, אני לא יודע מה יש פה, אני רק מרגיש את הגוף שלי. זה נקרא מכת חושך. מכת אגואיזם. זה נקרא מכת חושך. אותיות שכחה. אתה כבר לא יודע מי מסביב. אתה לא רואה שום מדרגה. זה כאילו הספירות בחצמתה, שבירת הכלים.
כתוב במכת חושך ולא ראו איש
חכמים. נכון, נכון, אני דרשתי את זה בספר. ולא ראו איש את אחי ולא קמו. איש מתחת אחיו.
בדיוק הדף היומי, הרב, בדיוק הדף היומי, הדף היומי עכשיו מדבר על, על, כל כך מסתדר, מדהים. מי צריך לקום למי? הרב למי וזה, והגמרא ממש אומרת את זה, כל דף למד ג' במסכת קידושין. וזה בדיוק זה, שאנשים היום, אתה נוסע,